שלום וברכה ובוקר טוב, היום יום חמישי, ט' באלול, תש"ע. איזו שמחה זו, אנחנו לומדים עכשיו את ספר דברים. איזה יופי. והגענו בשעה טובה לפרק י"ז, לפסוק י"ד. כזכור, פרשת שופטים שבתוכה נמצא הפסוק שלנו עוסקת במוסדות המדינה העברית. כלומר, לכל חברה יש מוסדות יסוד, אז מוסדות החברה העברית הם ארבעה: ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן ונביא. זאת אומרת, יש מוסד שאחראי על השלטון, זה המלך. יש מי שאחראי על התורה, זה השופט. זה מקביל במידת מה לרשות המחוקקת, אבל לא בדיוק אותו הדבר. יש הכהן, שהוא אחראי על ענייני המקדש, והנביא, שהוא אחראי על ענייני האנרכיה. כלומר, למה אני מתכוון? שהסמכות של הנביא היא לשבור את הסמכות של את ההוראות של הסמכויות האחרות לפי שעה. כן, אבל לא ניכנס כעת לנושא הנביא. אנחנו הגענו בשעה טובה אל הסמכות השנייה. עסקנו ברשות של השופט, הסנהדרין, הרשות השופטת, המשפט. ועכשיו אנחנו כעת עסוקים ברשות שנייה, הלא הוא המלך. עד כאן ברור.
במה המלך עוסק?
זה באמת שאלה.
במה?
אמרנו, לא? מה לא טוב במה שאמרנו? אמרנו שהוא עוסק בשלטון. טוב, השלטון זה ממש לא ברור. מה זה שלטון? מה זה כולל? למשל, המדינה המודרנית החליטה שבאחריותה של המדינה קיימים הרבה מאוד תחומים בתרבות הפוליטית של לפני 200 שנה לא היו קיימים. למשל, היום זה מובן מאליו שהמדינה צריכה לדאוג לבריאות שלי, כן? או לחינוך של ילדיי, או לאיכות הסביבה. כלומר, בעצם המדינה הפכה להיות כמין שרת, איזה מין חברת ביטוח רחבה, וזה לא היה התפקיד של המדינה פעם. כלומר, זה בעצם, הדברים האלה התחילו להתחדש במאה ה-19, התחזקו במאה ה-20, והיום הפכו להיות נכסי צאן ברזל של התרבות הפוליטית. אבל בימי קדם, התפקיד של המדינה היה מצומצם הרבה יותר. התפקיד היה לדאוג למיסים, למלחמות ולמשפט. בשביל זה היה מלך. אין ממנים מלך, אומר הרמב״ם, בתחילה, אלא בשביל לעשות משפט ומלחמות, שנאמר, ושפטנו מלכנו ונלחם מלחמותינו. לכן גם התקציב של המדינה היה קטן הרבה יותר מאשר היום, כיוון שהוא לא כלל את כל הצרכים האלה של בריאות, חינוך וכו'. אז מי טיפל בזה? הציבור בעצמו דאג לזה. וגם המעורבות של המדינה בחירות האישית הייתה הרבה יותר קטנה. למשל, בזמן שהיו מלכים אבסולוטיים באירופה, כן? תמיד אשרי השלטון המלוכני האבסולוטי, אדם לא היה צריך להסתובב עם תעודת זהות. הוא לא היה חייב. היום אתה חייב להסתובב עם תעודת זהות. זה פגיעה בחירות האישית. משהו השתנה. טוב, על כל פנים, בואו נחזור אם כן אל המוסד הקדמון של השלטון, הלו המלך. בואו נראה מה זה. פסוק י"ד. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה. ואמרת, אשימה עלי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשימה עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. מה זה אומר? טוב, קודם כל, מאיפה בא הייתי אומר, מי נותן סמכות למלך? רואים כמו שזה העם. ואמרת, מי זה האתה הזה? ודאי שלא מדובר באדם פרטי, אלא מדובר בחברה. אז אם זה כך, הרי יש לנו עיקרון, אין לך נותן, אלא מה שיש לו. אז לפני שהמלך מרכז אצלו את השלטון, בידי מי הסמכות השלטונית? לפני שיש מלך? בידי העם. איך זה יוצא? זאת אומרת, המלך המקורי זה העם. העם יכול להחליט להעביר, להאציל את סמכותו לאישיות שמרכזת בתוכה את המדינה. זה יכול להיות אפילו בידי שושלת. אבל בסופו של דבר, הסמכות המקורית היא של העם.
בתקופת השופטים, תמיד זה בא לידי גילוי לשופט או?
לכן, למשל, מצאנו דבר מאוד מעניין בתקופת השופטים, בימי מלחמת בני בנימין. פרשת פילגש בגבעה המפורסמת, שהציבור שם החליט לצאת למלחמה, ובכלל לא ברור מי זה שמחליט שם. אבל כל שבטי ישראל, 11 שבטים, דבר נדיר מאוד, כן? אין מלך בישראל, מפורש שם בכתוב, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אבל האירוע של פילגש בגבעה זעזע כל כך את הציבור, שהייתה החלטה ציבורית משותפת, מן הסתם שהיו נציגים, כי אם לא זה לא, אי אפשר להתארגן כך, אבל הייתה החלטה משותפת לצאת למלחמה. ברור שסמכות של יציאה למלחמה זאת סמכות של השלטון. אם כן, אנחנו רואים פה דוגמה חיה, עובדתית, שלא היה אישיות ספציפית, לא הייתה אישיות ספציפית שהכריזה על המלחמה, ואפל בכן הציבור יכול לנהוג כלוחם. כלומר, זאת אומרת שהמלך זה הציבור. יוצא לפי זה, אתה אומר, האם אפשר לראות בזה התדרדרות? שהרי במדבר משה היה המלך, וכן יהושע היה מלך, לפי ההלכה יהושע היה מלך. אז אם כן, זה שאין מלך, אולי זאת התדרדרות, יכול להיות. אבל עם כל זה נשאלת השאלה, מאיפה יהושע ומאיפה משה שאבו את סמכותם? מהשליחות של הציבור, של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח את משה, אומר לו, תשמע, אני ממנה אותך מלך עליהם, ולכן מכאן סמכותך. כן? אפשר? או שאי אפשר, בוא נבדוק. כלומר, רק שיהיה. אני עונה פה על שאלה. כן. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שולח את משה, ולכן משם הסמכות. מצד שני, אתה רואה שכשהקדוש ברוך הוא שולח את משה אל העם, הוא אומר, לך ואספת את זקני ישראל, תגיד להם כך וכך, תעשה להם אותות, ושמעו לקוליך. זאת אומרת, זה ברור שכדי שמשה יתקבל, גם אם הקדוש ברוך הוא שלח אותו, זה לא מועיל אם עם ישראל לא מקבל. כמו כן, גם במדרש תנחומה, כתוב שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה למנות את בצלאל כאחראי על ענייני המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הגון עליך בצלאל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם בפניך הגון, אז מה יש לי להגיד? אמר לו, אף על פי כן תגיד מה שאתה חושב. אחר כך אמר משה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תשאל את בני ישראל אם הם מסכימים. אמר, אבל אם אתה שולח, אז למה אני צריך לשאול אותם? אף על פי כן, אין ממנים על הציבור, אלא אם כן שואלים אותם. ולכן משה הלך אל בני ישראל, אמר להם, ראו, קרא השם בשם בצלאל. למה הוא אמר להם, ראו, קרא השם בשם בצלאל? כדי שהם יסכימו. כמו כן גם, אתה רואה גם בסגנון של הכתוב. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך המלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו. מה זה אשר יבחר השם אלוהיך בו? כלומר, צריך שיהיה פה נביא. כלומר, העם מצידו ממליך, אבל צריך שהנביא גם יגיד את דעתו. במילים אחרות, גם אם הנביא אמר שהאיש הזה הוא האיש היותר מתאים להיות המלך, אין לו סמכות של מלכות כל זמן שהעם לא קיבל אותו. בסדר? בבקשה?
והפוך?
מה?
אם העם קיבל
והנביא מתנגד. יש לנביא זכות וטו. אבל אם אין נביא, אז זה עובד גם בלי נביא. בסדר? טוב, אני כאן מקצר סוגיות הלכתיות רחבות מאוד, שנכתבו על זה הרבה דברים, אבל אני פה אומר את התמצית. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה המשטר הזה המלוכני? יוצא לפי זה שהמשטר המלוכני הוא לא הצורה היחידה של שלטון. כלומר, לפי זה, למשל, אם בימי השופטים הייתה, היה היעדר שלטון, הייתה אנרכיה, ואף על פי כן העם היה השלטון, אז אפשר גם לתאר לעצמנו כל מיני צורות שלטון אמצעיות. למשל, אוליגרכיה, או דמוקרטיה פרלמנטרית, וכדומה. כלומר, יש הרבה צורות של מלכות. אגב, לכל הצורות האלה יש דין מלך לפי ההלכה. למשל, הכנסת במדינת ישראל, לפי ההלכה, יש לה דין מלך. כן? הרי אם לא הייתה לכנסת דין מלך, אז היה אסור לקחת ממני מיסים, והיה אסור גם לשלוח אותי למלחמה. כי כאשר שולחים אותי למלחמה, אני עובר על לא תרצח, וכאשר אני נותן מיסים, אני עובר על לא תגזול. כן? אז זה ברור שאם הדבר הזה הוא מותר, זה בגלל שיש לכנסת, לשלטון הישראלי, דין מלכות. מה? הרב קודם משתכל
אומר שכשאין נביא, כשאין שופט, כשאין זה ואין זה, אז חוזרות להסכים...
הנה, בדיוק, זה מה שאמרתי, כן. מה שאמרתי, זה מה ש... כשה... מה שאתה אומר בשם הרב קוק?
אני לא אומר את זה בתחילה של לחתחילה, כאילו שיש זכויות
לחיים. זה דבר ש... כן, כי אין צורך בזה. זאת אומרת, למה הרב קוק אומר שחוזר השלטון לעם כשאין נביא ואין מלך וכו'? כן, בגלל שכשיש נביא ומלך, אז הכל כבר מסודר. כלומר, זה כבר התחיל מקדמת דנא, מן ההתחלה. עכשיו, אני רוצה פה קצת להבין. בעצם, מי אמר שצורת השלטון האידיאלית היא דווקא מלוכנית? אדם אחד, שושלת. מי אמר? גם אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה שהחברות האנושיות עברו מצורת משטר אחת לשנייה. איך יכול להיות שהתורה תאמר לנו דווקא הצורה הזאת ולא צורה אחרת? מה, וכי לא מפורסמים דברי אריסטו? שכל חברה עוברת דרך ארבע צורות שלטון או חמש צורות שלטון משתנות לפי ההתאמה של החברה. לפעמים טוב שיהיה דיקטטור, לפעמים דווקא צריכה להיות דמוקרטיה, לפעמים צריך שהיא תהיה אוליגרכיה וכו'. זאת אומרת, כמו שהיה גם באתונה, שהשלטון התחלף, וכנראה אין שום מצב שבו אתה, כלומר, מאחר ומצבי החברה משתנים, מן הסתם גם צורות השלטון משתנות. אז איך יכול להיות שהתורה תודיע לנו על צורת שלטון מועדפת? שאלה טובה, נכון? על זה כבר נחלקו התנאים. אצל התנאים מצאנו שנחלקו האם יש מצווה בהעמדת מלך או שאין מצווה בהעמדת מלך. יש דעות שונות בזה, והמחלוקת הזאת חוזרת על עצמה בתקופת ימי הביניים בין רבנו סעדיה גאון לבין הרמב״ם. אחר כך מפורסמים דברי רבנו יצחק אברבנאל שמצדד בדמוקרטיה הפרלמנטרית, ודבריו הובאו במבוא לחוקה האמריקאית בתור אחד מאבות הרעיון הדמוקרטי. והוויכוח לא נגמר עד עצם היום הזה. מה? כן? לא ידעתי. עכשיו, הדיון הזה כן נמשך, והעמדה של רוב הפוסקים היא שאכן אחת מתרי"ג מצוות היא העמדת מלך. ואז נשאלת השאלה, האם זה, אז מדוע הרבנים לא יוצאים עכשיו לרחוב ועם שלטים רוצים מלך? למה? למה כולם משקיעים? כאילו, שתיקת הכבשים, כולם ביד הכנסת ופה, מה קרה? יש צריכה להיות סיבה מאחורי הדברים האלה. הרבנים לא חשודים חלילה שאינם רוצים לקיים דברי תורה. אז צריך לראות את הדברים קצת יותר לעומק. אם נסתכל בפסוקים כאן, אנחנו רואים דבר מאוד משונה. היה צריך להיות כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה ושמת עליך מלך. כמו כל דבר, כי תבוא אל הארץ תביא ביקורים, כי תבוא אל הארץ תבנה מקדש, כשתבוא אל הארץ תעשה כך וכך. פה ההקדמה, הסגנון של המשפט הוא מעורר פה שאלה, משתמע שזה תלוי בך. ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מה זה ואמרת? אני חייב לומר. הרי מצאנו בפרשת ראה גם כן, כי ירחיב השם את גבוליך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אבת נפשך אוכל בשר. אז מה זה ואמרת אוכלה בשר? מה זה ואמרת?
זה רצון שלך.
אם תרצה. כן. כלומר, לומר פירושו לרצות. כמו שלמשל מצאנו בפרשת שמות, הלהורגני אתה אומר. מה זה אתה אומר? רוצה. כן? אומר פירושו רוצה. זה קצת קרוב לשורש עמד בערבית. כן? שזה מי שמצווה. כן? אמיר. אמיר זה מי שנותן פקודות. אז אם כן, ואמרת, אם תרצה, כלומר, יגיע הזמן שתאמר, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, שומת אשימה לך מלך, אז יש הלכות איך עושים את זה. אז הסגנון פה משתמע, שזה רשות, נכון? אז זה מסתדר טוב מאוד לפי השיטה האומרת, שהעמדת מלך היא רשות ולא חובה. אבל איך הפוסקים, שהם הרוב הפוסקים, שסוברים שיש מצוות העמדת מלך, איך הם יסבירו את הפסוק הזה? הם יסבירו אותו כמו הנציב מוולוז'ין. אתה רואה? שידעתי. כן, יסבירו את זה כמו הנציב מוולוז'ין, ואנחנו נביא עוד מעט את דברה, ואני רואה שלחוץ לך לשאול שאלה, נו, אז דבר.
עכשיו זה נושא אחר. זה לא מכעיס או מעציב את השם שכאילו הוא כבר מתנבא לזה שעם ישראל יוצא
מלך
ככל
הגויים אשר עושים. כן, זהו, זו השאלה היא. יפה מאוד. אתה שואל פה שאלה יפה. מה המשמעות של ככל הגויים? כן? האם זה ביטוי מכעיס, של גנאי, או לא, כן? הנטייה הרגילה של החברה הדתית זה לומר, ככל הגויים, משהו כזה, כן? לא בסדר, ככל הגויים. מה, אתם לא יכולים להיות שונים מכל העמים, בגויים לא התחשב וזה. אנחנו נראה שהנציב מוולוז'ין מבין בדיוק הפוך, והוא מבין שהביטוי ככל הגויים הוא ביטוי הלכתי. למה הכוונה? הכוונה היא שהעמדת מלך, אמנם היא מצווה, כך אומר הנציב מוולוז'ין, אבל זו מצוות עשה, ומצוות עשה נדחית מפני פיקוח נפש. דבר ידוע. ובוודאי שאופי המשטר של החברה, אם אנחנו נעמיד בראש החברה משטר שאיננו מתאים לה, זה מסכן את החברה כולה. וכן יש פה פיקוח נפש של הציבור, לא של יחיד. וברור שמפני פיקוח נפש של ציבור, נדחית מצוות עשה. ומאחר וברור שלא תמיד החברה מתאימה למלך, ברור שהמצווה הזאת תידחה עד שיהיה אפשר לקיימה. ומתי יהיה אפשר לקיימה? אומר הנציב, ככל הגויים אשר סביבותיי. כלומר, כשאתה תתבונן בתרבות הפוליטית של העמים שמסביב, ואתה תראה שאלה שיש להם מלך מתנהלים בצורה יותר ישרה וטובה מאשר אלה שאין להם, אז תדע שהגיע הזמן להעמיד מלך. כלומר, זה דבר פה, הייתי אומר, זה פצצה, אבל זה אומר שקיומה של אחת ממצוות התורה תלוי במצב התרבות הפוליטית אצל הגויים. זה מה שכתוב. ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, אז יגיע הזמן של מצווה חיובית, שום תשימה עליך מלך. בדיוק כמו שהמצווה של הטלת ציצית תלויה בזה שיש לי בגד. הראוי לציצית. אין לי בגד הראוי לציצית, אין לו ארבע כנפות, אז אין לי איפה להטיל את הציצית. כמו כן, כשעוד לא הגיע הזמן של המשטר המלוכני, אז אין לי מצווה. ככה מסביר הנציב מוולוז'ין. זה מאוד מחודש, כי זה דבר שלא אמרו אותו לפניו. ורק במאה ה-19, כבר מישהו בא וכותב את זה, אבל זה אמת. עד כאן מובן? כן.
אבל אפשר אולי להגיד ש... ככל הגויים אשר סביבותיי, זה בהתאם לצורת
שלטון
שהגויים
שמים? האם, אתה שואל ככה, האם ככל הגויים אשר סביבותיי, פירוש הדבר בהתאם לצורת השלטון שהגויים שמים. תמהני עליך, מדוע אתה חושב שמה שאמרתי עד עכשיו זה לא מה שאתה אומר עכשיו?
מה שאמרת זה יכול להיות באופן כללי, אם השלטון, יש פה דמוקרטיה, פה דיקטטורה וזה עובד.
כן.
אז גם פה, כי אתה אומר לו את צורת שלטון מסוים.
אוקיי, ומה זה שונה ממה שאמרת? כלומר, לא הבנתי, מה ההבדל בין מה שאני אמרתי למה שאתה אמרת? תסביר לי. פשוט, אני חשבתי שאני אמרנו אותו דבר.
הנה דוגמה באירופה, המשטר היה מלוכני עד לפני כמה מאות שנים.
נגיד, אם היינו מקימים את מדינת ישראל בזמן שהמשטר המלוכני היה האופנה, אז היינו גם כן מקימים משטר מלוכני פה. נכון, זה מה שאני אמרתי. אז במה אתה שונה מה שאני אמרתי? זה אותו הדבר, נכון? טוב, כן. בבקשה.
אבל האם יש אפשרות להקדים את
אומות
העולם?
אז האם יש אפשרות להקדים את אומות העולם? לכאורה, לא. תראה, אין לנו מניעה. אם אנחנו רוצים בכל זאת שיהיה לנו מלך, יהיה. השאלה, למה התורה ניסחה את זה כך? כי פה, צריך להבין, זה שיש תנאים למצוות, זה אנחנו יודעים. אבל מדוע פה התנאי למצווה, התנאי לחיוב על כל פנים, זה המצב של התרבות הפוליטית של אומות העולם, זה מעורר שאלה. כי זה בכל זאת דבר מאוד מאוד מרכזי אצלנו, השלטון. ובכל חברה בעצם זה מרכזי כל כך. אז למה זה תלוי פה בגויים? כאן אנחנו, לא, זה, אני שאלתי על מנת שאוכל להקדים את התשובה. זאת אומרת, זה עיקרון דידקטי. לפעמים כדי שאדם ימשוך את תשומת הלב, את ההקשבה של הציבור, אז הוא בעצמו מעלה שאלה, לא נותן עליה תשובה מיד, נותן איזה מספר שניות, כדי שהדבר יחדור להכרה של הציבור. מובן? זה לא אומר שאתה צריך להתנדב את התשובה. זה אני אתן את התשובה. זה, לא, זה פשוט, זה הסברה של איך, זה, איך שיעור עובד. אז אם כך, אני שוב חוזר לדבר. מדוע התורה תולה את קיומה של מצווה כל כך חשובה? זה לא מצווה משנית, זה משנה שנוגעת לחיים של כולם, במצב של הגויים. כאן אנחנו מוכרחים להיכנס לשאלה יותר מעמיקה. והיא, מדוע התורה הפילה עלינו את התיק הזה להקים מדינה? וכי לא היה מספיק שתהיה לנו דת. מדוע צריך שהמדינה, כלומר שהיהדות תלבש צורה פוליטית, מדינית? כן, מה אתה רוצה? רוצה להגיד משהו?
לקדש את הארץ.
לקדש את הארץ. אבל כפי שיגידו לך גם הרבה חוגים שאינם אוהבים את המדינה, יגידו, תשמע, אני אקדש את המדינה, אני אקדש את הארץ, ומצוות הפליות בארץ. כלומר, אני יכול להגיד, יש קדושה באדמה, אני שומר שמיטה ויובל וכו'. מה?
אני חושב שבית המקדש, מקום קדוש, אנחנו חייבים להקימו א', אני חושב, אני חושב שבגולה, לא הגענו אף פעם לקיום מצוות כמו מה שנתבקשנו. אני חושב שעדיין לא הגענו ליהודינו.
אתה צודק, אבל יכולנו למשל להקים מקדש תחת שלטון זר. עשינו את זה בימי בית שני. היה מלך גוי, כורש, מלך פרס, ואחר כך דריווש, מלך פרס, והם הרשו לבנות את המקדש, והם אפילו עזרו, הם הביאו כסף, הם שפכו כסף קצת.
כי הם חשבו שנתפקח ולא התפקחנו.
לא משנה, אבל אתה רואה, לא, אבל השאלה היא באמת אמיתית. הרי יש הרבה שיטות רוחניות בעולם שאינן תובעות את השלטון הפוליטי. ואז נשאלת השאלה, מדוע התורה כן רוצה שזה ילבש צורה מדינית?
הוא רצה שנהיה יותר טובים.
השאלה אם זה עושה אותנו יותר טובים, זה רק תיק. תיק יותר כבד עכשיו. אז אני אגיד לכם מה התשובה. אני אגיד לכם, גם לי יש זכות לדבר פה. כן. התשובה היא שאנחנו הקמנו מדינה, או חייבים להקים מדינה, לא בשביל עצמנו. אלא בשביל לתקן את העולם. לתקן, לא את עצמנו, זה לא עושה אותנו יותר טובים, זה עושה את העולם ליותר טובים. ונברכו בך כל משפחות האדמה. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. זאת אומרת, שיש תכלית אוניברסלית לקיומה של המדינה, של הישות הפוליטית היהודית. ולכן, אם אתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה לא יכול להשפיע עליו אם אתה נמצא בספירה אחרת לגמרי, בפאזה אחרת. אתה חייב שתהיה איזושהי שותפות, איזושהי חוליית קישור בין המשפיע לבין המושפע. ולכן, אם נמצאים באותה תרבות פוליטית, יש לנו אפשרות של הקרנה. זאת אומרת, שפה מה שמתברר בה, ככל הגויים אשר סביבותיי, זה כשאתה מגיע לנושא המדיני, עד רבה, אומות העולם זה חשוב. כשאם התורה הייתה רק דת בלבד, היית אומר, מה אכפת לי מהגויים? אבל התורה היא מדינית. אם כן, אנחנו ממלאים תפקיד במשפחת העמים. אנחנו משפיעים על הנעשה בסדר של כדור הארץ. יש לנו שגרירויות בעולם כולו. אנחנו מוכרים נשק למדינות אפלות. ולמחתרות. כלומר, אנחנו פועלים פה על משהו. כמובן. אז זה מה שכתוב כאן. ככל הגויים אשר סביבותיי, זה דין, לפי הנציב וולוז'ין, בקיום המצווה. כן.
האנושות התפתחה בצורה חלטית בהתחלה.
כן. מה? לא הבנתי.
למה התפתחה בצורה חלטית? אתה אומר שלא היו
אתה צודק, כלומר, בימי קדם לא היו עמים. לא היו עמים, אבל גם לא היה עם ישראל. אז כלומר, לכן, אז עוד לא היה לנו תפקיד. כלומר, שים לב שעם ישראל מופיע על רקע הפלגה. מעניין מאוד. כלומר, התפלגו העמים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך תקים עם. לא לפני כן. זה משמעותי מאוד. כן. כן. יש פה שאלה. שלום, הרב אמר שמצוות עשה נדחית מפני פיקוח נפש והוסיף כידוע. אבל הוא גם מצוות לא תעשה נדחית. זה לא תעשה נדחית מפיקוח נפש, חוץ מעבדת רגילו על שיעור דמים וכולן בשעת השמע. אז למה הרב תעלה זאת במצוות עשה דווקא? תודה, הוא תשובה אלאה לכולם. לא, לא תעליתי את זה דווקא במצוות עשה. רק רציתי להגיד שכמו כל מצווה, מצווה נדחית מפני פיקוח נפש. אז למה אמרתי עשה? כי בעשה אין לנו שום מצב, כלומר, בלא תעשה אני צריך לפרט, חוץ מגילוי הרב שיחוד עם עבודה זרה, שכל אלה הם עבודה, הם לא תעשה. על מנת שלא אצטרך לפרט, אמרתי עשה. זה הכל. אבל אתה צודק. טוב. אז אם כן, ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך, ואז ההלכה היא, אם כבר הגעת למצב שצריך להעמיד מלך, אז יש הלכות איך מעמידים את המלך. שום תשים עליך מלך, אז יש פה כללים. אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך וכו'. עכשיו, הפירוש, מה? מה אתה רוצה?
יש אומרים שיש מצוות, מצוות עשה, איך הם
מסבירים
את הלשון
ואמרת והסימן? אלה שאומרים שיש מצוות עשה, שזה רוב הפוסקים, שהם אומרים שיש מצוות עשה להעמיד מלך, איך מסבירים את הלשון ואמרת הסימן, שזה משותע מהרשות? התשובה היא כזאת, מאחר הוא מצוות עשה, או גם מצוות לא תעשה, נדחות מפני פיקוח נפש, והעמדת משטר שאיננו מתאים לחברה, מסכן את החברה, ואז יש פה פיקוח נפש של הכלל, היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהמצווה הזאת תידחה עד אשר יהיו תנאים שלא יעמידו את הציבור בסכנה. ומה הם התנאים? ככל הגויים אשר סביבותיי, כאשר יגיע המצב שבו התרבות הפוליטית מתאימה לזה. נכון? שזה זהה לכל מה שאמרנו ברבע שעה האחרון. כן. על גבי, וזה השאלה שאתה שואל, היא שאלה ששאלתי בתחילת אותו רבע שעה. כן, בבקשה.
לדעת רוב הפוסקים ואמרת זה מצווה?
לא. לדעת רוב הפוסקים ואמרת איננו מצווה. המצווה היא שום תשים עליך מלך. כן.
יש את ה... ואמרת כוכי ועוצמני, זה גם מפורש באופן של מצוות עשה או...
לא, אף פעם לא, אין מצוות עשה של ואמרת כוכי ועוצם ידי, אלא יש תיאור מציאות, אתה תאמר. ממילא, הרי ברור שאתה תאמר כוכי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, אז ממילא, ואז יש מצווה של וזכרת את השם אלוהיך. כן? טוב. כן.
שאלה
ראשונה,
מלך המלכים, זה משיח, זה נכתב בכלל מלך, או שזה
משהו? שאלה ראשונה, אתה שואל, האם מלך המשיח נכלל בכלל מלך? אני אשאל אתך שאלה, מדוע מלך המשיח נקרא מלך? רצית להיות בטוח. כלומר, אם מלך המשיח הוא מלך, הסימן שהוא צריך להיות מלך. כן? בסדר. כלומר, אני רוצה פה להוסיף על זה משהו. המלך המשיח זאת דמות פוליטית בבסיסה. הוא יכול להיות גם תלמיד חכם ועוד כמה דברים טובים, אבל זה לא מה שמגדיר אותו כמשיח. מה שמגדיר אותו זה הפונקציה השלטונית שהוא ממלא. כן, בבקשה. אתה אומר ככה, אם ככה זה פסימי. אני לא מכיר את המילה הזאת, אבל נדמה לי שאתה מתכוון לפסימי. נכון? אתה אומר אם ככה, יוצא שהמשיחיות היא בנויה על הנחת יסוד רעה, שהעם רוצה מלך. תודה רבה. ומי אמר שזה רע לרצות מלך?
זה מצוין. בהנחה שהגויים מסביב, אתה רואה שהם מוכז לא טוב.
נו, ואז מה?
הרוע
אתה אומר שמאחר וכעת התרבות הפוליטית בעולם היא דמוקרטית, אז זה אומר שאנחנו צריכים לחכות הרבה זמן עד שנחדש את השושלת המלוכנית. זאת השאלה. ולמה זה פסימי? לא! הרי צריך להבין משהו. מה המשיח עושה? הוא עושה כל מיני דברים טובים. כן? מה איזה דברים הוא עושה? הוא נלחן את מלחמותינו. בעת מה? זה אמרת כבר. נו. מה עוד הוא עושה? אתה אומר, הוא מתקן את העולם. נו, מה עוד? מקבץ נדחי ישראל. ו? יש עוד משהו ששכחת מאוד חשוב, בונה בית המקדש. נכון? בסדר? זה דברים שהוא עושה. עכשיו, כל הדברים האלה, זה דברים שאתה ואני חייבים לעשות או לא? לא? אני לא חייב לבנות את בית המקדש, לא חייב לקבץ נדחי ישראל, לא חייב להילחם מלחמות? רגע, אין מצוות עשה לבנות בית המקדש גם עכשיו? יש מצווה, הרמב״ם כותב מפורש, מצוות עשה לבנות בית המקדש. לקבץ נדחי ישראל, מה אסור לעבוד בסוכנות? להביא יהודים? למה מותר? אמרת רק במשיח. האם אסור להילחם? חובה. לתקן את העולם? חייב. אז זאת אומרת שהמשיח לא עושה שום דבר שאני לא חייב לעשות. אני ואתה. אתה ואני לא המשיח, נכון? כמו שאני יודע. גם אני לא. עכשיו, אז העניין הוא, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה. זאת אומרת שבעצם המשיח אלינו עושה שום דבר שהוא שונה ממה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. כך שזה לא נורא אם הוא לא מגיע. אנחנו יכולים לעשות את כל העבודה גם מלעדיו. עכשיו, רגע. יבוא המשיח, יגידו, אתה יודע, עד שבאת, בנינו את בית המקדש, כבשנו את ארץ ישראל, החזרנו את כל העולם כולו בתשובה, כל העולם מלא בשלום ושלווה. אז הוא ייפגע? יש לו ענבה. בסדר, יפה מאוד. השארתם לי אולי איזה משהו? כן, אתה רואה, לא תלו את המטלה שם בבית המקדש, למעילים, זה חובד. בסדר, לא קרה כלום. זאת אומרת, ואז נשאלת השאלה האמיתית, אז למה אנחנו צריכים אותו? נכון? זאת השאלה. זאת השאלה למה צריכים אותו. רק רגע, אני לא יכול ככה, אני רוצה להגיד מה... תבין, אתה מלחיץ אותי עם האצבע שלך שם. אני אומר לעצמי, אני לא יכול, אני צריך לגמור מהר, כי אני רוצה לתת לך לשאול את השאלה. אז השאלה היא, למה אנחנו צריכים כן את המשיח? נכון? שאלה יפה. והרי הנביאים דיברו על מלכות בית דוד שתתחדש וכו', אנחנו מתפללים על זה. אז יש על זה דיון ברב קוק בקבצים מכתב יד קודשו כרך א', עמוד למד זין נדמה לי. שם הוא דן בדעתו של אחד מן האמוראים, הבינו את זה ביום עיון על הרב קוק. אחד האמוראים שמו היה רבי הלל, זה לא הלל הזקן. יש רבי הלל שהוא סבר אין להם משיח לישראל. לא יבוא משיח. ככה אחד האמוראים, הוא אומר שכבר אכלו בימי חזקיהו. אז מה חשב רבי הלל שלא תהיה גאולה? לא, אז רש"י מסביר שרבי הלל חשב שלא יהיה מלך. אלא ש... מה? שלא יהיה מלך. מה? שתהיה גאולה בלי מלך. ככה מסביר רש"י את דברי רבי הלל, וכנראה הוא צודק, כי אחר כך הגמרא, כשהגמרא דוחה את דברי רבי הלל, היא מביאה שזו טעות גמורה, ואומרת שכתוב מפורש, הנה מלכך יבוא לך. אז אם כך, יהיה מלך. אז אם כך, שואל הרב קוק, למה רבי הלל חשב שלא צריך מלך? כי הוא אומר, מתי צריך מלך? כשאנחנו ילדים, כן? מי צריך מדריך? מי שלא בוגר. אבל אם האומה מספיק בוגרת, אז היא יכולה להתנהל בעצמה. היא לא צריכה דווקא מישהו שיעמוד לה על הראש. אבל, אומר הרב קוק, רבי הלל לא הבין שמאחר וכל הכיסופים של הדורות היו מרוכזים מסביב למלכות בית דוד ולמשפחה הזאת, ליטול את זה מאיתנו, זה לקחת מאיתנו את הדובדבן שבקצפת. ולכן, זה ממש לא יפה. יש איזה ציור כזה בנפש של בני ישראל. אבל מה? המלך הזה לא יהיה מלך כמו שהיה פעם, שהוא מנהל את כל העניין. אלא הוא יהיה כמו שאדם מתקבל, אדם בוגר שכבר מצליח בחיים וכו', מתקבל בזה שאביו הזקן יושב בראש הסעודה. ואז הוא, כביכול, האבא הזקן נותן פקודות. אבל מצד האמת, הוא נותן לכולם לעשות איך שהם רוצים. אז אומר, זה התפארת של האומה, ההוד וההדר של האומה, שיהיה בראשנו מלך. כמו למשל, הדגם של ימינו, מלכת אנגליה. יש לה סמכויות? אין לה סמכויות, אני מלכה. לכן אומר הרב, זאת הסיבה שצריך מלך המשיח. אז זה יהיה בסדר. אבל אנחנו לא לחוצים על התחדשות השושלת המלוכנית דווקא. זה ברור שאנחנו מעוניינים שזה יהיה, אבל זה לא מלחיץ אותנו, לכן זה לא פסימי. זה אופטימי. זה אפילו אולי לא פסימי. כן. טוב, נמשיך. למה אני אומר זה חשוב? כי אנשים חושבים על משיח במונחים של הארי פוטר. או של שלגיה. משהו כזה. טוב, אני זוכר ש... פה מוכרחים לדבר על זה. יש טענה שהרבי מלובביץ' הוא המשיח. למה זה לא נכון? יש אומרים בגלל שהוא מת. אבל זה לא נכון, זה לא הסיבה. כי גם כשהוא היה חי, הוא לא היה המשיח. ולמה כשהוא היה חי, הוא לא יכול היה להיות המשיח? כי הוא לא היה מלך, פשוט.
קוראים לו
מלך. אני אקרא מלך עד מחר. המלך זה מי שיש לו זכות לגבות מיסים, ושיש לו... שיש לו צבא. אם הרבי מלובביץ' היה תובע מטבע, או גובה מיסים, אפילו בלי חיילים, הוא היה יושב בכלא הפדרלי.
אבל יש לו חיילים, אבל שלו כל
העד. זה ש... רגע, זה בדיוק העניין, לקחת דבר על דרך המשל, ולהפוך אותו כפשוטו. זה חמור מאוד. זה כמו שתגיד, מה זה לא לאכול חזיר? הכוונה, לא להתנהג בחזירות. זה נכון שלא צריך להתנהג בחזירות, אבל גם אסור לאכול חזיר. זאת אומרת, זה נכון שהרבנים נקראים מלאכים, מן מלכי רבנן, זה נכון. אבל זה בנוסף להגדרה המקורית של מלך. אם אתה הופך דבר שהוא משל, ואתה לוקח אותו במקום ההגדרה המקורית, אז אתה הופך את כל התורה כולה לאליגוריה. ואנחנו יודעים לאן זה מוביל. בסדר? כן.
אני רוצה להבין מהיסוד. בתור עם יהודי ישראל אנחנו מצווים, אנחנו צריכים להאמין במשיח. השאלה אם צריך גם לקטלג את המשיח לשם. שרק להאמין במשיח, ושעבור כולם ידעו זה יהיה ברור, בלי ספקות.
אתה אומר שלא צריך לתת הגדרה למה זה משיח?
אני שואל.
למה? כי אם אחד יחשוב, נגיד שמשיח זה בר באבא, והשני יחשוב שמשיח זה בכלל פרח. אז תגיד, העיקר שמחכים למשיח, כשיגיע נדע מה זה. זה ככה עובדים? לא, ההלכה לא עובדת ככה. ההלכה תמיד נותנת הגדרות לכל דבר. אם אחד מיסודות האמונה זה להאמין בביאת המשיח, אתה צריך לתת עם כן הגדרה, מה זה? אם אתה לא נותן הגדרה, אתה נטלת את האפשרות להאמין במשהו. כן.
הייתי באחד מסודות מצווה של תלמידי המשיח, שהם קוראים לו מלובביץ', ומתווכחים שם על מצבו בתוך האדמה. מה שרציתי קודם להגיד, זה היה שהדוגמה הכי יפה מפעם שאנחנו בקיבוץ, היינו לוקחים בשביל להזיז את החמור מקל עם חוט, מקל ארוך עם חוט וגזר. זה אולי דוגמה לא יפה, אבל אני חושב שזאת בדיוק המטרה של המילה משיח.
יש לך, אתה מדבר בצפנים דברים עמוקים מאוד. אני לא זכיתי להבין את דבריך. כן, עכשיו, שמה יש כאן רמז לשיטתו של ישעיהו ליבוביץ', שאמר, המשיח הוא לא צריך לבוא, כי אם הוא בא הוא משיח שקר. המשיח הוא מי שעתיד לבוא, אבל לא מי שבא.
ועתיד לשיטתו.
כן. עם כל הכבוד, הדבר הזה הוא כפירה. הוא כפירה, זה מפורש ברמב״ם. כל מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי העיד עליו הכתוב וכו'. בסדר? טוב.
שאלה שהוא יבוא, זה יהיה ברור לכל, לא יהיו ספקות.
מי אמר? כשהוא יבוא, לא יהיו ספקות? כשהוא יבוא, איזה מלחמות הוא יצטרך לעשות, מסכן, אתה לא יודע. ודאי שיהיו ויכוחים. ודאי שיהיו ויכוחים, מה אתה חושב? קודם כל, יצטרך לבדוק אם יש לו כיפה, ואיזה כיפה. זה רק זה, רק זה. כן? טוב. ומאיזה עדה? כן? פתאום אתיופי יבוא לך. אז אני כבר רואה כמה חוגים שלא ירצו לקבל אותו. כן? טוב. סום תשים עליך מלך. אז בואו נחזור לפסוק תדבב. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו. אני רוצה להגיד לכם שלפני כמה שנים, כשאמרתי את מה שאמרתי, כשהרבי מלובביץ' לא יכול להיות המשיח, קיבלתי מיילים זוהמים ומאיימים. אז כנראה עוד פעם יחזור עכשיו. כן. טוב. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו. מה פירוש אשר יבחר השם אלוהיך בו? אז להלכה הכוונה נביא. כן? צריך לשאול את הנביא. אתה אומר את הנביא, תגיד, יש מישהו שהקדוש ברוך הוא רוצה? כן, כן, הוא רוצה את פלוני. כמו שקרה עם שאול, או כמו שמשה המליך את יהושע, וכדומה. ועם דוד. אבל, אלמלא שזאת ההלכה, באמת ההלכה הזאת היא אמיתית, כי אנחנו רואים שנהגו בה במשך כל הדורות, אבל אפשר להגיד, אשר יבחר, אשר ראוי שיבחר השם אלוהיך בו. כלומר, אתה צריך לקחת אחד כזה, אשר יבחר השם אלוהיך בו. כן, תחשוב, מי רצוי לפני השם? כמובן שאם יש לך גם נביא, זה טוב. אם אין לך נביא, אז אפשר גם. כן.
יש
שיטה
זו של סון תשימה
לך מלך.
אז למה ירובעם בן נבט הוא מלך לכל דבר
מבחינה
זו?
מה השאלה?
מה זה?
אתה שואל, אני לא מבין למה אתה תולה את זה בפסוק. אתה שואל, האם לירובעם בן נבט יש דין מלך?
לא, לא מייצר, זה שהוא היה מלך ודאי.
אז מה השאלה?
פה הקדוש ברוך הוא לבחור, אמר לנביא,
עוד יותר טוב. אז אתה אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא שלח את אחיה השילוני, אז זה עוד יותר מחזק את מעמדו של ירובעם בן נבט בתור מלך. נו, אז מה השאלה?
אז מה צריך לעשות העם כשהוא רואה שהמלך לא הולך בדרך השם?
מה צריך העם לעשות כשהוא רואה שהמלך לא הולך בדרך השם? הוא צריך להצטער מאוד.
אפשר? לא, סליחה. אני אסביר את זה בצורה אחרת, כן?
פרש נא דבריך.
כולם מחכים למשיח. אז אנחנו חושבים שיש לנו ג'וקר, אם יבוא נביא ויגיד, זה יהיה המלך, הכל יהיה טוב ויפה, נתברך שגם בנביא, גם אם זה יהיה המלך, זה עדיין לא מבטיח שהכל יהיה מתוקתר.
נכון. אני לא מבין את הבעיה שלך. יכול להיות שיבוא נביא ויעמיד מלך, וכולם יהיו מבסוטים, והמלך הזה יפשל. נו, אז מה הבעיה? למה? המלך המשיח הוא המלך, שלא רק שהוא עמד לפי כל הכללים, אלא הוא גם בסדר. ולא רק שהוא בסדר, אלא הוא גם מצליח. כן, מה התוצאה? זה הרמב"ם אומר, זה מפורש. אם הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נתחי ישראל, אז הרי זה משיח ודאי. ואם לא, אם הוא מת, נגיד, הוא כמו שאר מלכי ישראל הכשרים. לא, לא, אף אחד לא הבטיח לך שהמלך הראשון שיועמד בהתחדשות המלוכה יהיה גם מלך המשיח, במובן המלא של המילה. אם הוא יצליח, יהיה משיח, אם לא, אז נחכה.
רק ספרי היסטוריה כבר
את זה. רק המציאות תקבע את זה, כן, נכון.
אבל אנחנו למדנו את נבואת ירובעם, במקדש.
הנבואה תלויה במקדש, או בזה שהמקדש בדרך. גם זה יכול להיות. כן, הרי יש אפילו דעות בהלכה, שאי אפשר לבנות מקדש בלי נביא. אז איך תסתדר? זה לא זה, איך אומרים, גיטו וידו באים כאחד. הולך ביחד. טוב. שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. ההזהרה הזאת היא הזהרה מאוד מיוחדת. זה טוב, היא אמיתית, אבל רואים שהיא מרכזית. פשוט מאוד. בהרבה מאוד מאוד מדינות מקובל שהשושלת המולכת היא זרה. נכון? תמיד. אנחנו, כמעט תמיד, אנחנו רואים שכשיש שושלת מלוכה, המקור של אותה משפחה הוא מחוץ לאותה מדינה. מה השיקול של אלה שעושים את זה? מרגישים שזה נותן סמכות. הרי שום תשים עליך מלך. למה שום תשים? הביטוי הכפול הזה, המוחזל, שתהיה אימתו עליך, צריך לפחד מהמלך. אז אולי אם הוא זר, זה עוד יותר טוב, כי ככה ישמעו לו. ולכן, אחרי שהתורה אמרה שום תשים עליך מלך, היא מזהירה אותך, ואף על פי כן, מקרב אחיך. למה? כי אם הוא בא מבחוץ, הוא אכזרי. הוא אכזרי כי הוא לא מרגיש מחויב. היה גוי אחד שהיה קיסר אירופה. התחיל כקיסר צרפת. נכון? והוא היה מקורסיקה. נפוליאון. כן? לקח טוב. בונה פרטה. כן? אז, אז זה אמרו, כי לקח טוב נתתי לאחר, אבל בכל זאת, תורתי אל תעזוב. אז נפוליאון, שלא ירגיש שייך לצרפת, כי הוא באמת ירגיש איטלקי או קורסיקאי וכו', יכול היה לנהוג באכזריות כלפי העם שעליו הוא מולך. כי לא היה לו קישור נפשי אליהם. כמובן? אז מה שכן כאן התורה אומר, שום תשים עלי, מקרב אחריך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת אליך איש נוכרי. ראיתי אחד מבעלי התוספות, בעל פענח רזה, רבי יצחק ורבי יהודה, אומר, מה זה נוכרי? גמטריה הורדוס. מעניין. נוכרי בגמטריה הורדוס. כי באמת זה מה שהיה. כן? פעם ראשונה שהיה לנו איש נוכרי עלינו, זה היה כשהורדוס מלך. כבר באגריפס. איזה אגריפס? לא, אני לא פשוט לא מבין. כלומר, אתה יודע דברים שאני לא יודע. על איזה אגריפס אתה מדבר? זה שהיה לפני הורדוס? אני לא הכרתי אותו. הרי אגריפס הוא נכד של הורדוס. אז למה אתה אומר כבר באגריפס? אלא אם כן, אתה מכיר אגריפס שאני לא מכיר. אגב, לאגריפס גם קראו הורדוס. קראו לו הורדוס אגריפס. כן. מה אתה אומר?
נכון, זה מתקבל לגוי בעצם,
שהוא לא יודע. לא, זה לא דווקא גוי. יכול להיות גר. מי שמקורו מגרים. אז לא בגלל גזענות, אלא בגלל שאנחנו רוצים רחמים. איזה גר אחד שלח לי מייל? הוא שלח אותי, הוא שלח לי מייל, אומר, למה אסור לגר להיות בשלטון? אמרתי לו, כי הוא אומר, אני למדתי בהתחלה שגר שווה לישראל לכל דבר. פתאום גיליתי את ההלכה הזאת, עשה לי רע. אז אמרתי לו, זה שלא רוצים גר בשלטון, זה בגלל שהוא עלול להיות אכזרי, כיוון שהוא לא גדל איתם. אז הוא ענה לי שזה השיב את נפשו, התשובה הזאת. כנראה שזה אמת.
בשלטון בכלל?
לא, אתה לא יכול לתת שלטון לגר.
גם בכנסת?
גם לא בכנסת, וגם לא בשום משרה מישראל. כן, הלכה. אלא מה, יש דיון בימינו, אז מה עם חברי כנסת גויים אפילו ששנו? לא מדבר על גרים, גוי. זה בסדר או זה לא בסדר? איך אפשר לתת לחבר כנסת גוי להיות בכנסת? אז יש באמת מחלוקת בפוסקים בדבר הזה. יש כאלה שאמרו, זה באמת לא בסדר. לא בסדר, אבל זה מה שיש. יש סברה של הרב שאול ישראלי, שצריך לברר אותה, אבל בכל זאת הרב ישראלי מגדולי הפוסקים, הוא אמר שכל המשרות והמשימות שאסור לתת לגוי, זה אם זה עובר בירושה. כן, זה לא עובר בירושה. בסדר. טוב. יש פה שאלה. וואו. כבוד הרב, ומלוך עלינו אתה לבדיך, אחרי שאיתרנו את האיש המתאים למלוכה, במידה הוא מאבד את מעלת. שמאבד את מעלת. כיצד מחליפים אותו? גם אם היה כליל השלמות, כל תקופת שלטונו, מי יתקף לידינו שבנו יימצא מתאים גם הוא למלכות? אף אחד. אלא, הלכה היא שהקדוש ברוך הוא נותן את המלוכה למלך ולזרעו הכשר. כלומר, מתוך הילדים של המלך, או מבני משפחתו, צריך למצוא מי שקשר. מי שלא קשר, לא. אפילו אם הוא הבן הבכור של המלך. זה דבר אחד. ב', גם אם המלך ששמת עכשיו הוא מפשל, אז עם הארץ מוריד אותו, פורש. כן? כלומר, זה לא אבסולוטי. הרב אמר שבנייני משיח צריך הגדרות ברורות. איך זה מסתדר עם דברי הרמב״ם? לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו בהלכות מלאכים. תודה. תשובה. מה שהרמב״ם אמר, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, הוא מדבר על פרטים. מה יקדם למה? שם הוא דן בשאלה, האם מלחמת גוג ומגוג תהיה לפני בניין בית המקדש או אחרי? אז הוא אומר, סדר הדברים האלה זה לא עיקר בדת. ולכן, ואין מסורת לחכמים בדבר הזה. ולכן לא צריך להתעסק בכל האגדות שקשורות לזה, זה לא מביא לא יראה ולא אהבה. אבל רק יאמין בכללות הדבר, כמו שאמרנו. זאת אומרת, לגבי כללות הדבר יש כן הגדרות. והגדרה של כללות הדבר זה הרמב״ם נותן בפרק י' א'. אז זה כן אנחנו צריכים לדעת. א', לפי הציור על פי הרב קוק לגבי הלל, אותו מלך יועמד בנבואה או איך? ב', איפה בתמונה תורתו של משיח והדברים החוץ פוליטיים כביכול? תשובה, האם המלך שאנחנו נעמיד יועמד על פי נביא או לא? אינני יודע. זה בדיוק מסוג הדברים שהרמב״ם אמר, שאין אדם יודע איך יהיו עד שיהיו. ילדנו נביא, אז כן, לא ילדנו נביא, נסתדר גם לי. הרמב״ם אומר שיש אומרים שיבוא נביא לפני המשיח, ויש אומרים שלא. דבר נוסף, לגבי הדברים, תורתו של משיח, הדברים החוץ פוליטיים וכו'. זה הרמב״ם אומר, שאחרי שהמלך המשיח יצליח, והשלטון שלו יתחזק, אז תנוח עליו רוח הקודש. ואז הוא ילר ויתעלה ויתגדל ויהיה קרוב למעלת משה רבנו. כל זה בא על, על בסיס של תשתית פוליטית ראשונה. למשל, הרמב״ם אומר שרבי עקיבא צדק כשהוא התייחס אל בר כוכבא כאל משיח. בר כוכבא היה לוחם טוב. תלמיד חכם, איכשהו. כן? אבל לא דמות יוצאת מגדר הרגיל, חוץ מהגבורה המלחמתית שלו. אלא מה? אם באמת בר כוכבא היה מצליח, בונה את המקדש וכו' וכו', אז הוא היה הופך גם להיות אישיות נעלה וכו'. ואז אתה מתגלה גם תורתו של משיח וכל המתלווה לזה. כן, בבקשה.
יש היום בעיה הלכתית להיות תחת פיקודו בצבא של גוי? מעבר לדעה היחידה ש...
אתה שואל, האם יש בעיה הלכתית להיות תחת פיקוד של גוי בצבא, למשל, כן? לדעתי אין בעיה. לדעתי לא, אבל אני מוכן לקבל שיש דעות אחרות. לדעתי אין בעיה בזה. מסיבה פשוטה. משום שגם אם נאמר שזאת עבירה להעמיד אותו, אבל מי שמעמיד אותו זה לא הגויים, זה היהודים החליטו להעמיד אותו. אז כשאני נשמע לדבריו, אני נשמע לדברי מי שהעמיד אותו, שהם יהודים. כן, בבקשה.
שאלה שמוקבת משני חלקים.
א',
חלק הראשון, אמרת שסוף תשים עליך מלך, זאת אומרת שהבחירה באה מהעם, לעומת הבחירה של השם, כי הוא בוחר מי המלך, ליח תמשך את האיש הזה והזה. והחלק השני,
לא הבנתי את השאלה הראשונה.
החלק הראשון אומר שהבחירה, אמרת שהבחירה היא לכאורה של העם, סוף תשים עליך מלך,
סוף תשים, זה מצווה, העם מצווה, כן.
לעומת זה שאמרת שהשם הוא זה שבוחר מי המלך,
כן,
ליח תמשך את האיש הזה והזה, שכמו
שמופיע
את
זה, כן.
לאום הזאת אמרת שהשם בוחר מלכים כשרים, ולכאורה אנחנו רואים בהיסטוריה שהיה לא רק מלך לא כשר אלא שושלת של מלכים לא כשרים.
טוב, אני אחזור על שתי שאלותיך. א', אתה אומר שאני אמרתי שהעם הוא בוחר במלך, אז מה עם זה שהשם שולח את שמואל למשוח את דוד או למשוח את שאול, ושהוא שולח את אלישה למשוח את יהוא בן נמשי, כן? ואיך נתן הנביא הלך למשוח את שלמה וכו'. ב', אתה שואל איך ייתכן, מה זה השאלה השנייה?
שיש
לו כשר. כן, אמרתי שההלכה היא שצריך להעמיד מלך כשר דווקא, והרי יש לנו שושלות של מלכים לא כשרים. טוב, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. השאלה הזאת הטרידה את דוד המלך בעצמו בסיפור של נבל הכרמלי. כשדוד שלח לנבל שהוא רוצה שהוא יספק אוכל לחיילים שלו, ונבל סירב, החליט דוד שהוא הורג את נבל ואת ביתו. אבל אז מי היה המלך בישראל? שאול. למה דוד חשב שמותר לו להרוג את נבל ואת ביתו? כי הוא נמשך למלך על ידי שמואל. אז זה מרידה במלכות, אני הורג את מי שמורד במלכות. אמרה לו אביגיל, עוד לא יצא טבעך בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משך אותך, אבל אתה עוד לא התקבלת. ברוכה את לשם, אשר מנעת ממני לבוא בדמים. כן? זה, הוא הודע. הוא הודע שלפי ההלכה הוא לא מלך. אני רוצה להוסיף על זה, שהגמרא אומרת במפורש, שבשעה שדוד ברח מאבשלום, אבשלום לא נבחר על ידי השם. בשעה שדוד היה בורח מאבשלום, היה מתכפר בסעירה. ולא בסעיר כמלך, אלא בסעירה כהדיוט. משמע שהוא לא היה מלך באותה שעה. עכשיו, לגבי שאלתך על שושלות של מלכים לא כשרים, התשובה היא שזה באמת לא בסדר.
לא.
הלאה. אלא אם כן, הנביא בעצמו אמר שזה יהיה בסדר. זאת אומרת, יש... אחיה השילוני הבטיח 4 דורות של מלכות לירובעם, וגם יהוא הובטח על ידי אלישע 5 דורות, אז מהבחינה הזאת זה היה בסדר. טוב. הגמרא אומרת, מכאן ואילך בירושלמי, בחמסנותא הוו נקטי לאו, שהיו לוקחים את המלכות בחמסנות. טוב, פסוק ט"ז. רק לא ירבה לו סוסים. הרסו הרבה סוסים. ולא ישיב את עם מצרים למען הרבות סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. לא בסדר להרבות סוסים. אלא מה? כדי מרכבתו. אבל לא בשבילו. זה בימי שלמה, שלמה המלך כן הרבה סוסים, וכן החזיר את עם מצרים. כן, הוא מביא את הסוסים שלו ממצרים. ולמה הוא עשה את זה? הוא לא ראה בתורה. אלא הוא אמר, זה תלוי בטעם, נכון? אני ארבה ולא אשיב. זה סברה שלא הייתה. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת, זה היה בתחומו ששלמה התיישבות במצרים?
כנראה שהוא שלח, כן, היו, מה זה התיישבות במצרים? היו כנראה משלחות קבועות של אנשים שהרבה זמן היו מבלים במצרים וכו'. אגב, מה זה? והשם אמר לכם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. איפה השם אמר את זה?
ביציאת מצרים.
כן, ביציאת מצרים? מה הוא אמר? אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לא כתוב שלא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. נכון? אז איפה המצווה הזאת נמצאת? אני שואל, כתוב והשם אמר לכם, אני שואל איפה הוא אמר. אתה מבין את השאלה שלי? יש לך תשובה? לא, בסדר. התשובה, אומר רבי אברהם בן עזרא, שזו מצווה שמשה אמר לעם והוא לא כתב אותה. בסדר? ורק כאן היא נכתבה. מזה אתה למד שההגדרה של מצווה דאורייתא זה לא אם היא כתובה או לא, אלא אם היא נאמרה מפי הגבורה או לא. על ידי משה, מפי הגבורה או לא.
אם היא מתה בתאי מצוות של אבן עזרא?
לא הבנתי.
אם הוא היה מונה את התאייה, זה הייתה אחת מהן בשיטתו.
בוודאי שהיא אחת מתאייג מצוות. גם כולם מנו אותה כמצווה, לא לשוב למצרים. רק אני מסביר שלפעמים הדבר היה נאמר בעל פה על ידי משה, ובעקבות הנאום של משה, זה גם נכתב בתורה. כן? כל מצווה היא טכנית. אתה שואל, איך מקיימים את המצווה היום, כן? מה הפרטים שלה? בסדר, יש הרבה מה לדבר על זה. יש השאלה איך הרמב״ם היה גר במצרים, נכון? אז המטרה שלי איננה להביא את כל השיטות ההלכתיות בנושא הזה. זה לא שיעור הלכה. בסדר? מה? רק רגע. מה הכוונה ברמב״ם במילים לאמת שיבוא? או לאמת שיבוא? לא יודע, בהקדמת פרק חיים. לא יודע מה אתה מתכוון. הרב קוק אמר שכשאין מלך, האומה מחליפה אותו ממנה מנהיג. קשה להבין, כשבמקורות רבים, כשמדובר במלחמות, מזכירים זאת על ידי מלך. על בסיס מה דברי הרב קוק? וכדי זה מסדר עם המקורות שהזכרתי. איזה מקורות? מזכירים זאת רק על ידי מלך? כן, אז מה, בימי השופטים לא עשו מלחמות? ובשולחן ערוך אור החיים, בהלכות שבת, סימן שין כפתת, לא כתוב שאם באים גויים בשבת על עסקי תבן וקש, יוצאים איתם נגדם בכלי מלחמה, ושם מדובר בזמן הגלות בכלל. מה? איפה זה כתוב? איפה המקורות האלה? טוב, עד כאן להיום.